אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
מה?
חזרנו? נראה לי.
את המלחמה?
תקשיב, זה כבר נגמר.
כבר נגמר?
כבר נגמר.
אגב, הבנתי משהו במלחמה הזאת.
מה הבנת?
אתה יודע, במדינות אחרות, נגיד בארצות הברית, אתה בוחר את השכנים שלך, אם זה אזור טוב, אם הם נחמדים. פה אתה בוחר שכנים אם הם יודעים להגן עליך. ואני גר בגבעתיים.
כאילו אם נותנים לך להיכנס למקלט?
כן, גם אם נותנים לך להיכנס למקלט, זה חשוב, אבל גם אם הם כאילו יודעים לי, כאילו, אתה יודע להשתמש במצ'טה? כאילו, לכל מקרה שלא יקרה, יש לך איזה אקדח בבית, לכל מקרה שלא יקרה, כי אני לא רוצה, אני צריך שיגנו עליי, אני לא רואה זה, ואני גר בגבעתיים, ואני ירדתי למקלט, והסתכלתי על האנשים שסביבי, כולם חטיארים ואני הכי צעיר שם, אף אחד לא יכול להגן עליי.
כן, אתה תצטרך להילחם.
אני צריך להילחם. ואני יש לי הכי הרבה מה לתת לעולם.
אני רואה את זה קצת אחר. אני חושב שמה שהכי חשוב עכשיו זה שיש שכן מארגן. כזה שמוריד וי-פיי למקלט.
זה מגנרטור, נכון.
כזה שמוריד מכונת קפה למקלט.
לא, אבל חשבתי...
כזה שמוריד חבילת ארטיקים למקלט.
אז חשבתי מה הם כן יכולים לתת לי בכל זאת, וזה כאילו ערימת סקנים. כל הסקנים, במקרה של פצצה, אז כל הסקנים פשוט יעלו עליי, וכיפה של הסקנים סביבי.
אנחנו רוצים להגן על... כאילו, מה שאתה אומר, אנחנו רוצים להגן על...
צריך להגן עליי בכל מחיר. להגן... לא, מי דיבר על העם היהודי? דיברתי על עצמי. להגן עליי בכל מחיר.
כאילו, מה שאתה אומר זה תנו לי להתרבות, זה...
אם אתם לא יודעים להחזיק לי נשק, לפחות כן, תקריבו את עצמכם לטובת העתיד.
זה you at your most childish. באמת כל הכבוד, אסף. אני ספרתי כמה אנשים מסוכסים וחמושים יש לי ברחוב.
לא, אתה גר בקיבוץ, המון. זה כאילו...
המון. אני כאילו הבית היחיד, לדעתי, ברחוב, בלי אפוד, לצורך העניין.
אז אתה בטח גם נגד להחזיק נשק בבית וכאלה, אתה בטח...
אני? איזה... אורי? היא לא אוהבת. מה אני אגיד לך? טוב, נו. עד שהביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שלום לאוהד פיליפ,
אהלן. לא בדיוק ההקדמה שחשבתי עליה.
עורך הדין אוהד פיליפ, עורך הדין ואח, שתדע לך. אז אוהד פיליפ, אתה, תשמע, אסף, אני רוצה לספר לך משהו על אוהד. אוהד זה, קודם כל, הוא ממשרד ציוני פיליפ,
ציוני פילרסדור פיליפ.
ציוני פילרסדור פיליפ, שזה משרד עורכי דין באמת מגניב, לא אחד מהענקים, אבל משרד שבדרך כלל כשהוא תובע, כאילו, לא יודע אם בדרך כלל, אבל היה להם כמה תביעות מאוד מוצלחות נגד הבנקים בכל מה שקשור בקריפטו, משאירו את ביטס אוף גולד עם חשבון בנק, בתביעה מאוד מאוד משמעותית שהייתה להם באזור 2017, הם בעצם אלה שחייבו את רשות המיסים להוציא את הנוהל של תשלום מיסים מבנק, בנקים זרים ובורסות זרות, זאת משרד רציני ומשמעותי, ואוהד הוא ידען גדול בתחום, והאמת היא שלא הזמנו אותך עכשיו בשביל להתראיין על עצמך, עזוב, אתה אחלה, בסדר, סבבה, כנסו באינטרנט, הזמנו אותך כדי לדבר על איזה גאון אחד, על הג'יניאס אקט, שזה אסף לא הצגה, אלא זה הצעת חוק שעברה בסנאט. קודם כל בוא נתחיל, הצעת חוק שעברה בסנאט, שאמורה בעצם לעשות, לאפשר לכולם להנפיק סטייבל קוינס.
רגע, מה זה כולם? זו הצעת חוק שמתעסקת בהסדרה של סטייבל קוינס לתשלומים, כלומר סטייבל קוינס.
רגע, אבל דקה לפני זה, יש כבר USDC, יש כבר USDT, מה לא יכולתי להנפיק סטייבל קוין קודם?
שאלה טובה.
אוקיי.
אני חושב שחלק מהתהליך של הבשלת הקריפטו בעולם, זה גם להבין לאיזה משבצת נכנס כל דבר, גם מבחינה חוקית. ואחד הדברים שלא הוסדרו עדיין בצורה ברורה.
רגע, אנחנו אמנם מקליטים, אבל אנחנו נמות כאן, אז תפעילו את המזגן, אבל על קצת...
וואי, תודה שאמרת את זה.
אין מה לעשות, זה אי אפשר, אחרת אנחנו נמות. כן,
אוקיי. אני מבעבע פה...
אני יודע, יש כאן... תנמיך, תביא לי את השאלת, תן לי את השאלת. לאו כאן שלנו שעושה את ה... שמפיק אותנו.
תודה, לאו.
לאו עושה מצווה. עידן, אנחנו שומעים את זה חזק בתוך אוזניות, או שאנחנו זה, כן? אז כן, טוב, אז המוות הזה ימשיך רק עוד דקה.
אני אבעבע בשבילכם בשמחה.
אין שום בעיה, כן.
אחד מהדברים שהגיע הזמן לעשות אותו, בגלל ש-USDC, USDT, סטייבל קוינים אחרים, באמת תופסים יותר ויותר נפח בעולם, גם באירופה וגם בארצות הברית, הגיעו למסקנה שהגיע הזמן להסדיר את זה, איך מנפיקים, מה צריך להיות, זה קיבל דגש מיוחד.
לא, יש בעיות.
יש בעיות, יש בעיות.
אנחנו גם אומרים עכשיו.
יש בעיות. אוקיי, רק דקה. כן.
נותנים
עבודה לסאונדמן, כן.
זה בוודאי נהיה חשוב אחרי הקטסטרופה של לונה, שכולנו זוכרים מ-2022.
זאת אומרת, טרה לונה, בעצם מקרה שבו הייתה קבוצה הודית שהקימה בעצם מטבע, לא יודע הודית, אבל קבוצה מהמזרח, שהקימה בעצם מטבע דיגיטלי יציב, הייתה אמורה לייצר לו איזשהו מנגנון ייצור.
יציב לכאורה.
כן, והוא פשוט קרס.
אמת, כי זה היה מה שנקרא מטבע יציב אלגוריתמי, עוד נדבר כאילו על הסוגים השונים של מטבעות יציבים, מטבע יציב אלגוריתמי, זאת אומרת, שמה שהיה אמור לייצב את את המחיר היה מסחר מאחורה.
אין איזה בדיקה בעצם על האנשים שמקימים מטבע עם מול הג'יט וזה היו כאילו, אין איזה...
לפחות לא היה.
לא היה.
נכון.
לא היה משהו שכל אחד יכל לקום בבוקר ו...
ועכשיו, ג'יניאס זה בעצם יש שני...
אגב, ככה דונלד טראמפ...
אינפיק גם.
אינפיק מטבע, כי לא היה בדיקה.
עכשיו, זה לא אמור לפתור את כל עניין המטבעות. ג'יניאס מתעסק רק בסטייבל קוינס לתשלומים.
סטייבל קוינס זה אומר מטבעות יציבים צמודי דולרים.
נכון.
עכשיו, איך שומרים על המטבע שישאר יציב? זאת אומרת, נניח אני עכשיו יש לי מלא מלא סטייבלים כאלה, ואני זורק אותם לשוק. סביר להניח שמישהו יגיד לי, רגע, אם אתה רוצה למכור עכשיו נניח 10 מיליון כאלה, אני נותן רק 9 מיליון דולר בשביל זה. ואז הערך של המטבע יורד, אז איך הוא שומר בעצם על הערך שלו?
אז הדרישה הכי חשובה, גם של הג'יניוס אקט וגם גם של הסטייבל, גם של החוק המתחרה שמנסים להריץ הדמוקרטים ב-House of Representatives, בשניהם הדרישה המאוד חד משמעית, וגם במיקה, שזו החקיקה האירופאית, היא לשמור רזרבות אחד לאחד מול המטבעות שאתה מנפיק. על כל דולר סטייבל קוין שאתה מנפיק, אתה צריך להחזיק דולר בנכסים.
זאת אומרת שאם מישהו, זאת אומרת ש... אם אני מוכר עכשיו נניח 10 מיליון סטייבלים כאלה, ומישהו נותן לי תמורתם 9 מיליון דולר, אז אני פשוט יוצא פרייר, כי אם הייתי הולך...
אתה תצטרך להביא עוד מיליון דולר מהבנק, כדי שיהיה לך 10 מיליון בנכסים אל מול ה...
אני יוצא פרייר, כי אם הייתי הולך לחברה שמנפיקה, הייתה נותנת לי 10 מיליון דולר, כי היא מחזיקה רזרבה של אחד לאחד.
נכון.
אוקיי.
נכון. ואז, ובעצם מודל הרווח... בסיטואציה הזו, כלומר, אז מה האינסנטיב להנפיק מטבעות, כשאתה נותן לי דולר ואני נותן לך סטייבל קוינשן דולר, אז המודל הכלכלי בגדול אמור להיות, שבזמן שאני מקבל ממך את הדולר, אני אמנם חייב להשקיע את זה באפיקים מאוד מאוד סולידיים, אבל גם באפיקים הסולידיים האלה יש לי אפשרות לקבל ריבית, להשיא תשואה, וזה בעצם האפסייד שלי. אתה מסתובב בעולם עם סטייבל קוינים בידיעה שאני מחזיק רזרבות עבורך, ואתה תמיד יכול לחזור אליי עם סטייבל קוין וקבל דולר, אתה לא תקבל ריבית. הריבית זה מה שמאפשר למודל לעבוד מבחינתי, מבחינה כלכלית.
אבל הקטע המטורף הוא, זה שזה בעצם, כאילו, אנשים לא מבינים עד כמה זה קשה לשלם נניח בסופר. עם כרטיס אשראי. זה חתיכת וג'רס, כאילו, לפתוח סולק, מספר סולק, KYC, עניינים, המעיית. אתה צריך לי, יש בדרך מעורב מישהו שהוא סולק, ומישהו שהוא מנפיק, וחשבונות בנק, ואתה צריך לקסות את כל הסיכונים וכן הלאה. המערכת הזאת עובדת יחסית טוב, אבל יש המון 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 אנשים שגוזרים בדרך, עמלות. אנחנו לא רואים את זה, זה בדרך כלל בישראל, זה על בתי העסק. אבל כאילו, בעניין הזה, ברגע שיש לך סטייבל קוין, העלות התפעולית של זה היא אפסית, זאת אומרת...
זו לפחות היומרה, זו לפחות אנחנו צריך לראות את זה קורה דה פקטו, כי אחד היתרונות של מערכת כרטיסי האשראי, שאומנם יש תשתית מאוד מורכבת מאחוריה, ויש הרבה אנשים שגוזרים, אבל היא כבר מאוד רובסטית וותיקה, וזה עובד.
אוקיי.
כולנו יודעים להשתמש בזה יפה. אנחנו מקווים, ואחת הציפיות, כשמפתחים את עולם הסטייבל קוינים, שיקומו עוד ועוד חברות שיפתחו אפליקציות על התשתית הזו של בלוקצ'יין וסטייבל קוין, ויאפשרו באמת כל מיני פתרונות תשלום יותר זריזים, יותר זולים, יותר מהירים.
ומה, איך זה יעבוד? נגיד, אני עכשיו מסעדה שאתה בא עכשיו לאכול אצלי, אתה משלם בסטייבל קוז, אז יש כאילו ארנק של המסעדה, שאליו עוברים המטבעות, ואז אני יכול גם לשלם לעובדים שלי בסטייבל קוינס?
הרבה זה פשוט, ג'י-פיי.
קודם כל, התשובה היא סוג של כן, או איזשהו סולק שירכז את זה. אני לא בטוח, אגב, שזה ה-use case הכי מיידי ומעניין, כי כאמור, היום במסעדה, בעלות לא מאוד גבוהה, אתה כבר יודע לשלם עם השעון, זה עוד מעט תשלם עם גלגל העין. ותשלומים יעברו, זה. יש מקומות, לדעתי, שבהם המערכת הקיימת היא הרבה יותר קשה. העברות בינלאומיות. ניסית פעם להעביר כסף לדודה שלך בארגנטינה? אתה יודע כמה זה עולה? אתה יודע כמה זמן זה לוקח? כמה זה מורכב? כל מה שקשור לאינטראקציות פורקס.
לא, אבל אני דווקא, סליחה, אני ממש לא איתך בעניין הזה. תחשוב על זה, בארצות הברית.
זה גם מקרה קצה, לא? כמה זה קורה?
אבל עזוב, בארצות הברית הממוצע על טרנזקציה, לפחות שמעתי היום פודקאסט, אני לא, זה, אבל הם דיברו שם.
שומע פודקאסטים אחרים? אתה בוגד בי?
אני מצטער, אני לא. אבל הוא באנגלית, זה היה ביבשת אחרת, ביבשת אחרת זה מותר, לא?
מה שקורה בחול נשאר בחול.
איך זה עובד? בכל מקרה, אז שמעתי פודקאסט, שהם דיברו על זה שהממוצע של תשלום העמלה בוויזה העולמית הוא בסביבות 3%. זאת אומרת, גם מהצד של הצרכן וגם מהצד של
העמלה המצטברת.
העמלה המצטברת של כל הזה. עכשיו, אתה יודע, אם אתה מחשב בישראל, אתה אומר, אם יש לי עמלה צולבת 0.7 ויש לי עוד עמלה של הבית עסק, וזה לא נשמע מופרך, זה לא נשמע מופרך. ואז אתה אומר, בסטייבל קוינס, אם הוא רץ, נניח...
אתה אומר, יש כאן מספיק מרווח כדי לתת פייט.
אז יש כאן מספיק... קודם כל, התשתית מאוד 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 טובה, זאת אומרת, כאילו, אם אני עכשיו, אם אסף מוריד עכשיו ארנק קריפטו, לא משנה איזה, שהוא EVM קומפטיבול, וזה אני יכול להעביר לאסף מיד, זה אני לא צריך כספית בעסק, ולא צריך קופה, ולא צריך להתחבר לסולק, ולא צריך לעשות מנוי שנתי, ולא צריך כלום. וכאילו, דווקא להפך, דווקא עולם התשלומים הכללי, זה מה שנפתח בפניך, אבל אני שואל את עצמי, זאת אומרת, אבל אני כאילו, אז אוקיי, בסדר, אז בעצם מה שנוצר לנו כאן, זה בעצם נוצר לנו כאן מערכת השלומים, שהיא מערכת השלומים מקבילה, אבל כל הדבר הזה כבר היה אמור להיווצר, אז בשביל מה צריך חקיקה בשביל כל העניין הזה?
לא, החקיקה לא מתיימרת לדבר על ה-use case'ים ומה יהיה איתם בדיוק ואיך זה יעבוד. זו חקיקה מהבחינה הזו מאוד צנועה,
okay.
ומאוד מאוד בעד innovation. במובן הזה שהחקיקה מאפשרת יחסית להרבה גופים להנפיק, מטבעות, עד 10 מיליארד דולר של מרקט קאפ, אפשר בכלל לעשות זה ברמת המדינה.
ברמת הסטייט. אוקיי.
שזה באמת מרחיק לכת, זה מאפשר למגוון רגולטורים, מגוון מוסדות פיננסיים להנפיק. הרעיון הוא, המחוקק בא ואומר, לכו על זה ותביאו פתרונות. תביאו יוז קייסים, זה. החקיקה מאוד מאוד רגועה מהעניין הזה. מה שהחקיקה הזו נועדה לעשות, זה לוודא ששומרים על הצרכן, עד כמה שאפשר במובן הזה של זה, שאנשים שמנפיקים הם אנשים רציניים, שמפוקחים, שכל מה שקשור לרזרבות מפוקח בצורה מאוד אדוקה, על ידי רואי חשבון חיצוניים ומפורסם ברמה הציבורית. זה בגדול מה שהחקיקה הזו מנסה לעשות, והיא אומרת לשוק, לכו תביאו, אתה חושב שאתה יודע לייצר שיטת סליקה שתאפשר סליקה יותר זולה, יותר נוחה, יותר מהירה, לך על זה.
למה אנחנו צריכים תחרות בתחום הזה בכלל?
אז אני חושב, א',
כאילו, כן.
כל עולם התשלומים הוא עולם סופר מורכב, והוא גם עולם שמשלם בו הרבה כסף.
גם נורא ריכוזי.
ונורא ריכוזי, נכון. יש מעט מאוד שחקנים. תשתית, היום אתה שבוי בידי כמה שחקני תשתית. אגב, אתה שבוי הרבה פעמים, אתה משתמש גם וגם וגם, ואתה חייב.
בעולם הגלובלי, מה יש לך? יש לך ויזה, יש לך מאסטרקארד, מה עוד יש?
נכון, יש ספה, יש כמה רלזים כאלה של העברות כספים, וזה העולם שאתה רץ עליו. עכשיו, לזכותו יאמר שהוא עובד טוב בהרבה מהדברים, כלומר, אתה משלם מהר. א', יש עלויות, ב', יש עדיין מקומות שהם הרבה יותר מורכבים. העברת כספים בינלאומית, זה דבר ארוך, מורכב ויקר. כל מה שקשור לחילופי מטבע שהיום אתה תלוי בבנקים מרכזיים, ובמדינת ישראל אתה לא יכול לגדר למשל שקל דולר ביום ראשון, כי זה לא יום עסקים בארצות הברית וכן הלאה. יש עוד כמה חורים שחורים, שהם לא רק עניין של עלויות, אבל יש עוד כמה חורים שחורים שבהחלט צריך לטפל בהם. עכשיו התרגלנו, אנחנו יודעים לעבוד ככה, העולם מתנהל, אבל הציפייה היא שאם עולם סטייבל קוין משוכלל ומתוחכם ושיש לו תשתית חוקית וטכנולוגית.
גם התרגלנו לקרוא עיתון בבוקר, ידיעות אחרונות, ועכשיו היה מלחמה 12 יום, ידיעות אחרונות הודיעו, אנחנו לא מדפיסים עיתון.
לא הבנתי את הדוגמה.
כי אין, אף אחד כבר לא קורא, אף אחד כבר לא עוזר, אז ברגע שהיה סטרס ראשון על השוק, אז הם הפסיקו להדפיס.
איפה חברות האשראי, הוויזה?
הלכה לי הדוגמה.
לא, הדוגמה על הפנים, דוגמה על הפנים, התקדם הלאה.
אבל אני רגע שחלל את הדוגמה.
כן.
התשובה אולי קצת מאכזבת היא, שאני חושב שאנחנו לא יודעים עדיין איך יראו כל הדברים שסטייבל קוין יביאו לעולם.
ומה, נגיד עכשיו החברות האלה, ויזה, מאסטרקארד, דיסרקארד, לא, מאסטרקארד זה לא...
לא, מאסטרקארד וויזה, רגע, בוא נעשה סדר.
לא, אבל לא, השאלה שלי היא אחרת, החברות האלה מנסות היום להיכנס לשוק של הסטייבל קוינס?
וואו, תשמע, רגע, אני חייב להגיד על זה משהו. תשמע, לפני שעד זה, אנחנו היום רואים שני דברים. קודם כל, אני חייב כי, תשמע, יש לך הרי שתי מסילות. יש ויזה ויש מאסטרקארד. נניח מקס היום עובדת על מאסטרקארד. קל עובדת על ויזה. איזה עוד מנפיקי כרטיסי אשראי יש לנו? ישראכרט
ומאסטרקארד, זה לא אותה...
ישראכרט, לא. ישראכרט
זה חברה ישראלית.
שרוכבת על מאסטרקארד.
מאסטרקארד היא חברה, היא אחת משתי החברות ששולטות בשוק האשראי, שוק של סליקת האשראי בעולם.
כן, אז הן מנסות לפרוץ לשוק הזה של ה...
אז הנה, אז מאסטרקארד היא בעצם בבעלות של בלק רוק. בלק רוק, שאנחנו מדברים עליה כאן היום, חזק מאוד, לא, שאנחנו מדברים עליה כאן בפודקאסט הרבה מאוד, שהיא יש לה את ה-ETF'ים של ביטקוין ושל איתריום, שיש לה את בידל, ובעצם... אני יודע שאני נכנסתי למטמאסק לפני יומיים, וקיבלתי כבר באנר שאומר, join the waitlist, תצטרף לרשימת המתנה, לכרטיס האשראי של מאסטרקארד ומטמאסק. זאת אומרת שמטמאסק רוצה לאפשר לך לשלם באמצעות הכסף שיש לך בארנק קריפטו.
כן.
מה, יש... איך זה יעבוד?
כבר יצאו לא מעט פרסומים על שיתופי פעולה כאלה, לדעתי, למיטב ידיעתי, זה הכל עדיין small scale, אני לא יודע גם להגיד את כמה זה עובד בצורה מוצלחת או לא, של...
לא, קיבלנו הכרזה...
גם קיבלנו הכרזה של... גם רוצה לשלם בקריפטו, בואו.
לא, אבל גם קיבלנו...
רוצה לשלם עכשיו בביטקוין.
אבל גם קיבלנו הכרזה של קוינבייס על העניין הזה. תשמע, קוינבייס אומרים, תשמעו, אתה, הנה הכרטיס אשראי שלי, כל שקל שיש לך בתוך הכרטיס אשראי, אני נותנת לך 4% יילד שנתי, זאת אומרת, אני נותנת לך ריבית 4%. תחשוב שבעוש שלך... כל שקל שהיה לך בבנק, אתה מקבל עליו 4%.
אבל אם אתה לא עבריין עם לד שחילטו לו את כל החשבונות בנק, אין סיבה שת...
מה, שתשלם בקריפטו?
אלא אם כן אתה קונה עכשיו בית, אבל ללכת למסעדה ולשלם...
זה נכון היום, כי אתה חושב במושגים של היום, שלהמיר קריפטו זה יותר יקר, זה יותר מסורבל. חלק מהרעיון של עולם סטייבל קוין משוכלל, זה שזה יהפוך להיות מאוד קל וסימלס.
ואתה אומר שנגיד, אם הטכנולוגיה הזאת תגיע לשם, אז אנחנו נרגיש את זה?
אני חושב שזה אמור לתת פייט מאוד משמעותי למערכות תשלומים מסורתיות, מה שאמור לשפר אותן ולהוזיל אותן אגב.
אומר שזה אמור להתממשק איתם.
לא, אבל לא עד. מה זה בעצם הרי בנק? בנק, בוא נסתכל על בנק, אוקיי?
מטאפורות.
חוץ מה... לא, ממש לא מטאפורות. זה ממש העניין עצמו. הרי בנק מה זה? זה מקום שנניח בנק עבור ישראלים, בסדר? שאנחנו מחזיקים את הכסף שלנו בעובר ושב, ולא עושים איתו כלום.
כן.
אנשים לא משקיעים כסף, לא שמים בפקדונות, כלום. יש הר של כסף בעובר ושב. אז מה זה בעצם בנק? בנק זה בעצם יצור כזה, שמחזיק עבורך את הכסף, ומתממשק איתך למערכות תשלומים. זה, אם אתה מפשיט את זה הכי פשוט בעולם.
זה במובן של מה הוא נותן לך
כצרכן.
כעובר ושב ותשלומים.
לא, אז זה בעצם בנק.
אבל בנק התפקיד העיקרי שלו, וזה גם מה שמבדיל אותו מחברות EMI, זה שהוא גם מספק אשראי.
נכון, הוא מספק לך את האפשרות לקבל הלוואות, אבל בוא שנייה אחת נפריד את זה, כי רוב הישראל, הוא מספק לך את האפשרות, הוא כאילו כזה מעין חנות, הוא כאילו כזה כמו הקולבו של הקיבוץ.
תמנון פיננסי.
הוא כמו הקולבו של הקיבוץ, אתה יכול לקנות בו מזמרה, אתה יכול לקנות בו שוקו, ואתה יכול לקנות בו, לא יודע, גחלים לגריל. אבל לצורך העניין, אז מה הבנק הוא נותן לך? הוא נותן לך להחזיק את הכסף, הוא נותן לך לבצע השקעות, והוא נותן לך מה עוד? הוא נותן לך הלוואות, אוקיי? הוא נותן לך אשראי. עכשיו רק שנייה. ישראלי, מה ישראלי עושה? ישראלי לוקח משכנתה, זה כאילו הדבר הכי גדול שלו, הוא משקיע, לפעמים הוא ישקיע דרך הבנק, אבל רוב הזמן מה שהוא יעשה, הוא יחזיק את הכסף בעוש, והוא יתממשק לכל מיני מערכות תשלום, שזה בעיקר כרטיס אשראי. עכשיו, אם בא כזה קוינבייס, קוינבייס הוא קראקן היום, קראקן אתה יכול להחזיק דולרים, USD, בתוך קראקן, וקראקן אומר לך, עזוב אותך, אני כל כך רוצה אותך, שאני נותן לך, אתה שם אצלי $1,000, אני כל שבוע נותן לך כסף, וכל שבוע שיהיה לך 4% שנתי, כאילו שמת את הכסף בקרן כספית, אני בכלל לא מדבר איתך אפילו, אוקיי? עכשיו מה קורה? אם לדבר הזה מצטרף איזשהו סוג של כרטיס אשראי או כרטיס דביט, שגם סוגר לך את הגאפ לחנות, זהו, אתה יכול לשלם באמצעות קריפטו. והם הופכים להיות הבנקים, והבנקים אתה מייתר אותם.
אבל כדי שהמהפכה הזאת תקרה, אתה צריך בעצם שלכולם יהיה קריפטו.
לא. לפני... לא.
לא, אני לא יודע אם אתה צריך שכולם יהיה קריפטו. כן, אני כן מסכים שכדי ש... ככל שיותר גופים מחזיקים קריפטו ומשתמשים ויושבים על התשתית הזו, כך זה יהיה יותר טוב, יותר משוכלל.
גם הכל בו, גם הכל בו בקיבוץ יצטרך להחזיק ארנק...
לא, הוא לא יצטרך בגלל שיש לו את הקופ... בגלל ש...
לא, יהיה איזשהו בריד שיהפוך את זה למאוד מאוד נוח. זה הרעיון. הרעיון הוא שיבואו חברות ויזמים ויגידו, אני אתן לך את ה... קוד סליקה הזה, ואתה שכח מזה, אתה לא צריך להתעסק עם זה, מגיע לך כסף
לחשבון. אתה תקבל דולר
לחשבון. אתה תקבל כסף מזומן.
זה המקום ליזמות, זה המקום לשחקני שוק, כדי להיכנס ולהפוך אותו לשוק משוכלל.
כי כאילו היום...
ואז יקחו פשוט את הרווח בקריפטו, את ה...
והעמלה, התקווה היא שבעולם משוכלל, שהעמלה שהם יקחו על זה תהיה יותר קטנה מהעמלה האלטרנטיבית במקום אחר.
עכשיו יש לי שאלה. פה עניין מסתבך. הרי התנודות של קריפטו יכולות להיות ממש קיצוניות מרגע לרגע, ואז אם עכשיו, מהרגע שהזמן שאני הנחתי את הטלפון שלי, ביצעתי את העסקה, עד הרגע שזה נקלט, הביטקוין עלה. אז מי לוקח את הרווחים?
אתה עכשיו מדבר על תשלומים בביטקוין. וזה בסדר גמור, אני רק רוצה להגיד שבהקשר הזה, זה התפקיד של סטייבל קוינס. סטייבל קוין הוא צמוד, בדרך כלל צמוד למטבע.
כן.
כלומר, בהקשר הזה אתה מגודר לגמרי, כי גם הרזרבה, וזה מה שבעצם הג'יניאס אקט, גם ג'יניאס אקט, גם מיקה, כנראה שכל ה...
אז בוא ניקח את זה לדולר. נגיד עכשיו אני משלם בחנות ישראלית, והדולר ירד. טיפה, ירד.
כן.
מי ישלם לי את ההפרש?
קודם כל, אף אחד. ב' תשאל את ביטס אוף גולד, הם יסבירו לך שבגלל זה הם הולכים להנפיק עכשיו בילז, שזה סטייבל קוין צמוד לשקל. והתקווה ביניהם או בתפיסת עולם הזו אומרת שיש סטייבל קוין לכל מטבע מרכזי.
אבל הגאפ קיים, אתה מסכים איתי שיש פה גאפ שהוא קיים?
זה בדיוק העניין, ששם בתוך הגאפ הזה, הרי, אוקיי, בסיכומו של עניין, אני חושב שכאן נמצאת הבשורה המטורפת של סטייבל קוינס, בגלל שבסופו של דבר, מה אוהד אומר לך? הוא אומר לך, תשמע, הרי ה... מהרגע שאתה מחזיק סטייבל שקל, אז כל המערכת של העברות הכספים הפנימית הופכת להיות כמעט שקופה. זאת אומרת, יכול להיות כזה גוף כזה ישראלי, שהוא מייצר כזה סטייבל קוין. הוא על הדרך, יש לו את המודל רווח שלו, כי הוא קנה אגחים ישראלים, והוא מצליח בעצם לקבל על זה איזושהי ריבית. המערכת שלו של העברות רצה פחות או יותר, הוא לא צריך שדרג אותה כי מישהו אחר משדרג לו אותה, אולי מאוד 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 בקטנה, בסדר? כי בסוף זה חוזים חכמים, בסוף הם יחסית...
יושבים על איזושהי רשת.
כן, יושבים על איזושהי רשת, ומישהו משדרג את הרשת הזאת, זה לא, זה אתה די זה, ואז מה שקורה זה שכל מה שנותר לך לעשות, זה בעצם לגשר על החלק שבו אתה הופך מסטייבל לחשבון בנק של הסוחר שפגשת אותו, ושם אולי זה נמצא, אבל לצורך העניין, יכול להיות שגם אם הדבר הזה יהיה מספיק,
כל בעולם מספיק רובסטי, לא בטוח שצריך בכלל להמיר לשקלים.
יכול להיות שאפשר
לחיות בבילז או ב-USDC וכולי, וכן, חלק מהרעיון של הג'יניאס אקט ושל החוקים האלה, זה להפוך את הגשרים האלה בין USDC לדולר, בין בילדס לשקל, בין לגשרים שהם הרבה יותר קלים ופשוטים, כי החברה מנפיקה היא מרושנת, היא מפוקחת, היא לג'יט, וכל העסק הוא מאוד מאוד מוסדר.
אבל אחד הדברים שאנחנו רואים שם למשל, זה שגם בג'יניס וגם במיקה, אין עמלה. זאת אומרת, הם אומרים, תשמעו, אין עמלה באמרה, למה הם עושים את זה?
לא, הרעיון הוא שזה יהיה אחד לאחד, וש...
מי מרוויח מזה?
יש כאן עניין של הגנת צרכן, בסוף, אני חושב, בשורה התחתונה, תהיה עמלה איפשהו, כי אתה הרי לא תקנה בדרך כלל ישירות מהחברה המנפיקה. ברוב הפעמים, אתה תקנה מאיפה שיש לך חשבון, ושם ייקחו איזושהי עמלה שכנראה תהיה מזערית. היא חייבת, היא תהיה מזערית פשוט בגלל שהתחרות אמורה לשמור אותה ממש מזערית.
כן.
הגוף הזה לא יפגוש עמלה באינטראקציה מול הגוף המנפיק. והרעיון הוא באמת לשמור את זה כמה ש... כי צריך להבין, זה לא ספקולטיבי, זה אמור להיות קנייה מאוד מאוד סולידית של מטבע שאמור להחזיק ממש אחד לאחד כמו מטבע.
תגיד לי, למה זה טוב? למה זה טוב, נניח, עזוב אותך שנייה לצרכנים. צרכנים, הבנו, עובד יותר מהר, יותר זה. למה זה טוב למדינה? למה זה טוב לאמריקאים? למה האמריקאים הולכים על זה כל כך חזק? כי שמענו את סקוט בסנט, את שר האוצר האמריקאי, אומר ש... לתפיסתו עד סוף העשור, מרבית הרוכשים של אגרות חוב אמריקאיות יהיו מנפיקי סטייבל קוינס.
אז אני חושב שיש שני דברים, שתי סיבות עיקריות. אחד, כי לפחות אנחנו רוצים להאמין שבדמוקרטיות, מה שטוב לצרכן טוב למדינה. זה אחד. ושתיים, כי כשאנחנו אומרים לגופים האלה, אתם חייבים להחזיק רזרבה של אחד לאחד, זה אומר שיש לך גוף עכשיו שהוא מנפיק, ובמקום שהשטרות פשוט יסתובבו בחוץ, כי אנשים יחזיקו אותם בכיס, החברה המנפיקה בעצם קונה אגרות חוב של המדינה ומחזיקה אותם בבנק, והמשמעות היא שפתאום יש לך חברה אמריקאית שמחזיקה הון, שאיפה הון עתק באג"חים אמריקאים, מזרימה את הכסף הזה לתוך המערכת. כלומר, הכסף מוחזק בתוך המערכת במדינה.
אני אגיד לך מה, כי תשמע, כי עד היום, אחד מהדברים שראינו למשל, זה שלאמריקאים הייתה בעיה עכשיו בשבועות האחרונים למכור אג"ח ל-30 שנה. זה מתחיל להיות להם קצת בעייתי, גם הסינים והרוסים פחות קונים אג"חים אמריקאים, ויש להם איזשהו חור ברכישות. עכשיו, אם אתה רוצה לקנות אג"ח, אתה בתור מדינה מנפיק אג"ח כדי לממן את החוב שלך, החוב האמריקאי מאוד מאוד גדול, והם צריכים למצוא... עוד אנשים שיממנו את החוב שלהם, ולכן הם אומרים, טוב,
בדיוק.
אם הסטייבל קוין הזה, יש לנו כאן איזשהם מנפיקי סטייבל קוין, קודם כל 99% מהסטייבל קוין בעולם, גם ככה הם דולר, ואם אנחנו מנפיקים סטייבל קוין, אז בעצם מה שאנחנו עושים, זה אנחנו הולכים לציבור האמריקאי, ואומרים לו, תקשיב, תלווה לנו כסף, כאילו תלווה לנו את $1,000,000 עכשיו, ואנחנו נשלם לך מיליון ו... 1,040,000 בעוד שנה נניח, או 1,050,000 בעוד שנה, כמה זה אג"ח? זה 5%. אז אומרים, תשמעו, אלה יהיו מרבית הרוכשים של אג"חים, ואז אנחנו נצליח איכשהו לסדר את השוק הזה.
זה הופך להיות עוד רוכשים, החברות שמנפיקות סטייבל קוין אמורות להיות צרכניות משמעותיות, או משקיעות משמעותיות באג"חים של אותה מדינה.
תגיד לי, ראינו את סירקל, בעצם מנפיקת ה-USDC, מנפיקה עכשיו את המניה שלהם קופצת ב-600%, והם באמת מאוד מאוד קומפליינט, זאת אומרת, זו חברה שבנתה את עצמה.
באיזשהו מקום, הג'יניס, זה נשמע כאילו הוא נכתב בהתאם למודל הזה של סירקל.
אבל מצד שני, יש לנו את תדר, הילד הרע של הסטייבל קוין בעולם, בעצם הם חברה שלא נמצאת בארצות הברית, הם חברה שאפילו היה להם סטייבל יורו, והם עצרו את המסחר בסטייבל יורו, כי הוא לא היה תואם למסגרת הרגולטורית האירופית. מה יקרה עכשיו בתדר? שתדר יותר גדולה מסירקל, יש יותר תדר עם מסירקל, מ-USDC.
תראה, לכאורה, אחרי הג'יניס אקט, תדר לא יוכלו למכור לאמריקאים USDT. כלומר, אם הג'יניס אקט ייכנס לתוקף, ותקופת ההכשרה שלו תיכנס, אז תדר יצטרכו לבחור או להקים ישות אמריקאית ולפעול פי החוקים. או להפסיק לשבת
לעשות
אמריקאים.
תדר טאג.
כן. אז הרעיון הוא שהעולם אחרי ג'יניס ואחרי מיקה נגמרה החגיגה. כלומר...
או רק התחילה.
נכון. או רק התחילה. זה נכון, זה נכון. או לפחות עבורנו כצרכנים, זו בשורה משמעותית. כצרכני קריפטו, כאנשים שרוצים שקריפטו ייכנס למיינסטרים ויהפוך להיות
חלק מה... אבל תשמע, אנחנו כל השנים מדברים, גם כאן באנשי הביטקוין, על המערכת הפיננסית השבורה, על העובדה, אתה יודע, אני כאן בירידה למטה, יש הסבר, אנחנו כאילו נמצאים כאן, רואים את כל הסט, שזה הפוסטרים של תערוכת הקבע של שגרירות הביטקוין, אז למעלה כתוב, יש הסבר, קראתי אותו היום, ובהסבר כתוב, מערכת פיננסית שבורה, שגורמת לעשירים להיות עשירים יותר, ופתאום, אתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, איך נראית המערכת הפיננסית הזאת? זו מערכת פיננסית שרצים בעצם על שני גופים, שהם גופים מסחרים בארצות הברית, ויזה ומאסטר קארד, שזה הגופים ששולטים בכמות עצומה מהעברות בעולם, ולצורך העניין אנחנו בישראל משתמשים כמעט באופן אקסקלוסיבי רק בהם, הם גוזרים קופון על כל דבר שאנחנו עושים, ופתאום יש לנו ככה איזושהי מסילה אחרת, שיכול להיות שכן תאפשר לבזר את הדבר הזה שנקרא העברת ערך מבין אדם לבין אדם.
אני מסכים מאוד, אני חושב שהעניין עם סטייבל קוין זה המשך, בעיניי זה המשך ישיר של מה שהתחיל עם ביטקוין, וזה ממש חלק מאותה מערכת שנועדה לייצר עוד סביבה אלטרנטיבית, נטולת מתווכים, או עם כמה שפחות מתווכים.
שאלה אם זה הדבר, או שאם זה עוד שלב בדרך.
כאילו... לא, זאת, אני לא חושב שסטייבל קוין לבד, זה המהפכה. אני חושב שזה שילוב, גם בין היתר סטייבל קוין...
זהו, כי אנחנו כאילו מדברים על זה הרבה, אבל בסוף אנחנו כאילו... זה לא המטרה לשמה התכנסנו. זה כאילו עוד חלק מהדבר, וזה עוד חלק...
זה חלק חשוב מהדבר. אני חושב שצריך להסתכל על זה, זה קצת משעמם, זה צנרת. הדיון על סטייבל קוינס, הוא דיון על רלסים, הוא דיון על צנרת. יש דברים יותר מרגשים, יותר מעניינים, יותר זה, אבל כדי להגיע לכל הנקודות קצה האלה, אתה צריך צינורות שיאפשרו להעביר ערך ממקום למקום, עם פחות סיכונים, פחות כמו שדיברת מקודם, אני לא רוצה בינתיים שהשער יקפוץ לי, השער יברח לי וכו'. היתרונות של הסטייבל קוין, שמאפשרים הרבה מאוד אפשרות של להעביר ערך, ולגדר ערך, ולחנות רגע, לא יודע, אני עכשיו בין השקעות, זה, וחלק מאוד 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 חשוב של התשתית.
ואתה יודע, יש כאן איזשהו קטע, אתה יודע, החשש שלנו, ואנחנו גם... אתה יודע, החשש שלי זה שאוקיי, אז ברור שאנחנו צריכים גם משהו כזה כאן בישראל, כי אנחנו לא יכולים להסתמך על המערכת שהיא רק דולרית, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתמכים על מערכת שהיא דולרית, אז איבדנו את הדומיננטיות של השקל, זה בעיה גם מבחינת הצרכן הישראלי, שאנחנו יודעים מה זה דולריזציה, זה בעייתי, וכל הערך זז כל היום, אז אנחנו כן צריכים איזשהו סטייבל שקל וחשוב מאוד, אבל הבעיה היא שבישראל מטבעות דיגיטליים, מוגדרים בתור נכס, ועכשיו מה שיכול לקרות, זה שבעצם אם אני אמכור, אני עכשיו אלך לשלם 100 שקל, כדי לקנות, לא יודע, מנה שווארמה בתל אביב.
סליחה. עוד מעט, תזדרז.
אני אלך לשלם למנה שווארמה, אז ייקחו לי מס פעמיים. פעם אחת ייקחו לי מס על זה שמכרתי את הסטייבל קוין הזה, ופעם שנייה ייקחו לי מס על השווארמה.
אוקיי, זו נקודה סופר חשובה. קודם כל, ג'ניוס אקט מגדיר במפורש שסטייבל קוין לא קומודיטי ולא סקיוריטי.
שהוא לא נכס והוא לא
סקיוריטי. לא נכס, לא זה.
לא נייר.
מבחינת מיסים, הוא שקוף. זה אירוע סופר חשוב. מה קורה בישראל? ואנחנו מתעסקים, זה הרי לא מעט סביב כל מיני שאלות שעולות בפורום. אני מתעסק עם זה בהקשרים של ביטס אוף גולד. במדינת ישראל, שר האוצר החליט שרשות שוק ההון תהיה הרשות שמפקחת על העניין הזה.
כן.
ואנחנו יודעים שהם עובדים על חקיקה.
נכון.
ואני חושב שבעניין הזה, וזו, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, לא כאן, שבעניין הזה סללו לנו את הדרך. כלומר, יש כאן חקיקה סופר משמעותית, סופר מתקדמת, שבעצם מראה, וסופר שומרת על הצרכנים. ומדינת ישראל, הדבר שהנכון בעיניי שצריך לעשות כדי גם לחסוך את העיוותים האלה של אירוע מס על כל החלפת שקל דולר, זה פשוט ללכת בצעד צעד אחרי ה...
אם הם לא יגדירו סטייבל שקל בתור, אם הם לא יגדירו סטייבל שקל בתור משהו שהוא לא נכס...
אנחנו נהיה מחוץ המשחק.
הפלטפורמה, היום, לפני הג'יניוס, סטייבל קוין זה פלטפורמת התשלומים הרביעית בגודלה בעולם, יותר מוויזה, יותר מפייפל. היום, לפני. המקום שאנחנו נהיה בעוד 5 שנים, הוא מטורף. אם את הדבר הזה לא עכשיו בתוך החקיקה יגידו, זה לא נכס, אנחנו גוזרים על עצמנו פיגור כלכלי.
אני מאוד 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 מקווה שמבינים את זה. אנחנו נחכה כנראה לספטמבר לראות את התזכיר חוק שיצא בעניין הזה.
סמסם השש.
אני מקווה שלא, כי אני יודע שעובדים על זה. אני מאוד מאוד מקווה שזה... אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מאחור בעניין הזה. ואגב, הסעיף האחרון של ג'יניוס אקט אומר שאחד התפקידים שהוא מטיל על הרגולטורים זה לייצר את התנאי מסחר עם מדינות אחרות שיש בהם רגולציה שהיא מספיק דומה לג'יניוס. זאת אומרת, הם ממש אומרים, אתה רוצה הכרה הדדית, רוצה שאפשר יהיה לעשות מסחר סטייבל סטייבל, זה חייב להיות עם מדינות שבהם יש רגולציה דומה, דומה לפחות בעוצמה שלה, לחקיקה האמריקאית. אני חושב שאין ברירה, אני חושב שזה ברור שזה מה שצריך לעשות.
עוד, יש לנו בפודקאסט הזה, קודם כל דקה לפני שזה צריך להגיד, אם שמעתם את הפודקאסט הזה ולא העברתם אותו לחברים, לא חברי, עשו לייק, סובסקרייב, ולשלוח לחבר.
ניר יבוא לכם בחלומות, תיזהרו ממנו.
לשלוח לחברים זה כיף, זה מגניב.
ידעי לכם לפחד.
יש לנו שאלון. יש לנו שאלון.
שאלון.
שאלון, שאלון מהיר, שאלון טוב. מתי שמעת על ביטקוין ומתי קנית בפעם הראשונה?
אני חושב ששמעתי על ביטקוין לראשונה בטח 2015-16. קניתי פעם ראשונה ב-2017, כשיובל לקח אותי פה לכספומט. כן, 2017.
ו-12 מילים של סיד. פספוס הכי גדול שלך.
פספוס הכי גדול שלי זה שב-2017 הבנתי שיש כאן משהו, והשקעתי, פשוט השקעתי מעט מדי.
אופה, פרויקט קריפטו וויב 3, אתה הכי מתלהב ממנו, או ביטקוין, פרויקט ביטקוין, או פרויקט שאתה הכי מתלהב ממנו.
וואו. אני חושב שאני היום מאוד מאוד חזק בענייני הסטייבל קוין, דווקא. ואני חושב שבילז הולך לעשות כאן אירוע.
סף?
NFT, מהפכה או גימיק?
מהפכה, אבל אנחנו עוד רחוקים מהרגע שבו המהפכה תתממש. זה בינתיים גימיק.
ביטקוין, זהב דיגיטלי או כסף עתידי?
זהב.
בלוקצ'יין, פתרון שמחפש בעיה או כלי מהפכני?
כלי מהפכני, לגמרי.
היית מוכן לקבל משכורת בביטקוין?
חלק ממנה, כי בינתיים אני לא בטוח שהגן... יקבל את השלום שלו בקריפטו, אבל כן, חלק בטח.
הייתי מוכן לשלם משכורת בביטקוין?
כן.
טוב.
אוהד פיליפ!
אוהד, תודה רבה.
אנחנו okay. רוצים להודות לעידן קיין, איש הסאונד שלנו, וללהב אבו, המפיק האדיר שלנו.
אתה היית ניר הירשמן.
אתה עד עכשיו אסף גרף.
עדיין.
אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, תעשו לנו לייק וסאבסקרייב, אחרת אסף יבוא בחלום.
יאללה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי חברים.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.